האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 191, ובו נברר איך מגיעים מכפר שוודי נידח לזכייה בפרס הקיום הנכון.
לדבר על שלום זה לדבר על משהו שלא קיים. שלום אמיתי לא קיים על פני האדמה שלנו וכנראה מעולם לא יתקיים, מלבד כמטרה שאנחנו כנראה לא יכולים להגיע אליה. מאז שאדם חי על הפלנטה הזו, הוא התמסר לאלימות ולמלחמה, והשלום השברירי מאוים כל הזמן. כרגע, כל העולם חי בפחד ממלחמה חדשה שתשמיד את כולנו. זה נכון שמול האיום הזה, יותר אנשים מאי פעם פועלים למען שלום ופירוק נשק, אבל כל כך קשה לקוות לטוב. הפוליטיקאים מתאספים לישיבות פסגה, והם מדברים בחום כל כך על פירוק הנשק, אבל רק על פירוק הנשק של האחר, שהמדינה שלך תתפרק מנשקה, לא שלי. אף אחד לא רוצה להתחיל, אף אחד לא מעז להתחיל, כי כולם כל כך מפחדים, ויש להם כל כך מעט אמונה ברצון של אחרים לשלום. אחרי כל אלפי השנים האלה של מלחמה מתמדת, האם איננו צריכים לשאול את עצמנו אם יש איזה פגם עיצובי במין האנושי כולו, שבשלו אנחנו תמיד נוקטים באלימות? והאם נגזר עלינו לגבוה בגלל התוקפנות שלנו. אני רוצה לדבר על הילדים. הדאגה והתקוות שלי אליהם. מי שהם ילדים עכשיו ישלטו יום אחד על העולם שלנו, אם יישאר ממנו משהו. עליהם יוטל לקבל החלטות על מלחמה ושלום, ואיזו חברה הם רוצים. חברה שבה האלימות רק ממשיכה להתגבר, או חברה שבה אנשים חיים בשלום ובאחווה זה עם זה. האם יש בכלל תקווה שהם יצליחו ליצור עולם שלב יותר ממה שיצרנו אנחנו? ולמה נכשלנו, למרות כל הרצון הטוב?
ילדים האלה נדמה לי שולטים עכשיו בעולם. אולי הם לא קראו את הספרים הנכונים.
אולי הם לא קראו את הספרים הנכונים, כן.
זה גם יכולה להיות לבעיה. שלום נועה מנהיים.
שלום אילת טריאסט.
ושלום לאסטריד לינגרן.
כן, כן. שמי ששאל את עצמו מי כתבה את המניפסט הפציפיסטי הזה שפתחנו איתו את התוכנית היום, אז זאת הייתה היא.
כן, האישה שזכתה בפרס הקיום הנכון. אני מאוד התרשמת
זה. זה שם נהדר לפרס, אני חייבת אמר. את פרס נובל היא לא רצתה, זאת אומרת, אמרו לה.
לא, היא גם סרבה, כאילו, היא רצתה לנאום ולא נתנו לה. נכון. אז היא אמרה, אז לא, אז אני לא באה.
הזמינו אותה ב-1978 לקבל פרס ספרותי מאוד מאוד חשוב, והיא הודיעה להם מראש שהיא הולכת לעלות ולדבר על הנושא של הקעת ילדים, של אנישה גופנית. כן. זה בעצם ההמשך של הטקסט שפתחנו איתו. והמארגנים אמרו לה...
אז תביא אותנו, לא. בלי משלח.
והיא אמרה, אין בעיה, אז גם אני לא אגיע, וגם אתם יכולים לשמור את הפרס שלכם לעצמכם.
כן.
ובשלב הזה בחייה היא כבר הייתה סופרסטאר.
בכל שלב בחייה, אבל היא הייתה נותנת תשובות כאלה.
זה נכון. והעבירו את כל הנאום הזה בשידור חי בטלוויזיה, בלי שום צנזורה ובלי שום דבר. ובעצם היא ממשיכה מהנקודה הזאת ומדברת על זה, שאם אנחנו רוצים חברה לא אלימה, אז אנחנו חייבים להתחיל עם החינוך ולא להראות לילדים שאנחנו פועלים מולם באלימות. היא אמרה, כמובן שילדים צריכים לכבד את הוריהם, אבל האמת היא שגם הורים צריכים לכבד את ילדיהם, ולא לנצל לרעה את העליונות הטבעית שלהם עליהם. כבוד הדדי אוהב, זה מה שכל ההורים וכל הילדים צריכים. והמונח הזה של כבוד הדדי אוהב כל כך גם חשוב וגם מושלם עבורה,
זאת אומרת, היינו יודעים ליישם אותו.
שזור באמת באופן בלתי נפרד בכל היצירות שלה.
אבל היא נוסעת על גבה את כל הפנטזיות של רגע אחרי מלחמת העולם השנייה. והפנטזיות האלה, איך לומר, קצת מתנפצות כרגע.
שוב.
אל סלע המציאות שבו לכאורה ילדים מצב טוב יותר. מבחינת אנישה גופנית. כן.
כן.
אבל האם זה לימד אותם להיות פחות אלימים? אני לא יודעת. אני לא יודעת, אולי זה תלוי באיזה חלק מהעולם אנחנו נמצאים כרגע, או ב... לא יודעת, לא יודעת. זה נורא מדכא. וכאילו, יש משהו ברגע של אחרי מלחמת העולם השנייה, שהיה בו איזה כזה הלם, וכזה רצון לתקן, וספרות שכאילו לקחה את המוטיבים האלה ואמרה, לא, אין יותר, כאילו מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
ובכן, זה לא כל כך עבד.
אולי יש משהו גדול מאיתנו.
היא באמת חיה מלבד חיים מורכבים וקשוחים משלה, גם תקופה מאוד דרמטית, ואנחנו דיברנו כבר בפרקים קודמים רבים על האופן שבו ספרות הילדים משתנה אחרי מלחמת העולם השנייה, ואנחנו גם נרחיב על זה בטח עוד בפרק השני.
דיברנו על זה בהקשר של טובה יאנסן.
נכון, שנקדיש ללינדגן. אז כמו טובה יאנסן, גם היא, כן. גם אסטריד לינדגן חיה באותה תקופה, היא בת 32.
לה יש כבר ילדים.
נכון, והיא ממש מתעדת את החיים שלה בתקופת המלחמה ביומן, התחילה בראשון בספטמבר 1939, את היומן שלה.
פעם ראשונה שהיא בעצם התנסה בכתיבה.
נכון. ויושבת כאילו עם חברה בפארק, והן מקשקשות בזמן שהילדים משחקים, והן בכלל לא חושבות שתהיה מלחמה, אבל הן כבר מתכננות לאגור מצרכים, הן אגורות קקאו וחמאה וסבון כביסה.
דברים בסיסיים.
כן, וזה גדל ל-17 כרכים. היומן הזה, וואו. היא גם מרפדת אותו ומאבא אותו עם כל מיני קטעי עיתונות שהיא גוזרת ומדביקה בפניה, והיא עובדת באותם ימים במשרד הצנזורה.
כן, היא עוברת על מכתבים מהחזית או מ...
נכון, והיא נחשפת באופן הזה למידע חשאי ומסווג, ואחר כך גם משתמשים ביומנים האלה בדיון של... שמנסה להבהיר כמה בעצם השוודים ידעו על מה שקורה במהלך המלחמה.
לא, יודעת מה קורה ליהודים, יודעת מה קורה בדנמרק, בנורווגיה.
היא מזכירה כבר בסתיו 1940 שמות של מחנות ריכוז. היא כותבת, אני לעולם לא אוכל להאמין במשטר שהקים את מחנות הריכוז באוריינברג ובבוכנוולד. כלומר, היא ממש מודעת היטב למה שקורה סביבה, ואפשר להניח שהיא לא הייתה היחידה.
אבל... היא מהצנזורה, כלומר יש
נכון,
איזשהו איפול על נכון, החלק מהדברים.
אבל עדיין הרבה מהם מצליחים להגיע לעיתונים, וזה אפשר לראות כן. בעיתונים שהיא מצטטת שם. ב-1941 היא מדביקה מאמר מעיתון על גטאות בפולין, ומזכירה באמת את התוכניות ההולכות ומתפתחות של הגרמנים, אבל מה שמעניין זה שגם כשהיא כותבת את זה, יש לה איזושהי ראייה, היא לא ילדית, אני חושבת, של המציאות, כי היא כותבת על הרוסים והגרמנים, על הבולשוויקים ועל הנאצים, שהם כמו שני דינוזאורים שנלחמים אחד בשני. זאת אומרת, יש איזה דימוי כמעט משחקי של הדבר הזה, אבל היא חווה את, את הזוועה של המלחמה, ואני חושבת שזה מאוד משפיע גם על האופן שבו היא רואה את הכתיבה שלה לילדים, וגם את האופן שבו היא רואה... כאילו, את החינוך ההומניסטי של העולם, היא גם נאבקת למען זכויות בעלי חיים.
כן.
חוק נגד התחזרות לבעלי חיים בשינוע, שהיה הראשון, אני חושבת, שנחקק בשוודיה נכתב על שמה.
כן, וגם החוק וגם באמת
החוק נגד
הקעת
ילדים.
הנישה נכון. הגופנית של ילדים, כן. הוא החוק הראשון בעולם, והוא נחקק בשוודיה, והוא לחלוטין בהשראת הנאום הזה. הוא
כן.
שנה אחרי הנאום
כן,
הזה.
כן, כן, כן.
ולכן היא קיבלה את פרס הקיום הנכון, כי האישה הזאת עשתה כמה דברים ששינו את העולם, לא רק את אולי נפשותיהם של, של קוראיה.
קוראיה, כן. יש סיפור כל כך יפה שהיא מספרת בנאום הזה על ילד וסבתא שלו, שהילד עושה איזה משהו שובבי, והסבתא רוצה להעניש אותו. והיא אומרת לו ללכת חוצה ולמצוא ענף של עץ ולהביא לה כדי שהיא תוכל להקות אותו איתו. והילד נהדר לזמן מושך יחסית וחוזר חזרה עם אבן ובוכה. ונותן לה את האבן ואומר לה, לא מצאתי ענף, אבל את יכולה להרביץ לי באבן. והסבתא הזאת כל כך מרוסקת מזה שהוא בכלל חשב שזאת יכולה להיות אפשרות.
כן.
והיא שמה את האבן על מדף, והיא אומרת, אנחנו נשים את האבן הזאת פה, אנחנו תמיד נזכור אותה, היא תמיד תהיה כאן לנגד עינינו, כדי שאנחנו נזכור לא לאלימות. וככה גם מסיימת את, את המאמר, היא אומרת, בואו נשים כולנו את האבן הזאת, נחזיק אותה לנגד עינינו, כדי שנוכל לזכור את, את הלקח הזה.
אולי זה מה ששכחנו. אולי שמנו את האבן בעליית הגג.
אולי שלחנו את האבן.
שכחנו אותה.
או שהשלחנו אותה על מישהו אחר.
הדחקנו אותה מדי.
אז היא הייתה אישה באמת מדהימה ורבת עוצמה, שהמילים שלה חוללו שינוי של ממש בעולם, כמו יוצרים אחרים שהזכרנו, דיקנס ואחרים, שגם הייתה להם איזושהי פינה חמה לילדים, ורצון לשפר את החיים של הילדים, ושהרבה מהיצירה שלהם נבעה גם מהרצון הזה, וגם מהחוויות שלהם, והצליחו להפוך את זה לכוח לטוב.
אני חושבת שאצלה באמת יש את ה... אולי משהו שמחבר אותנו קצת לדיון בנשים קטנות ודורקות, שכאילו על, על הכתיבה מתוך הדומסטי, כתיבה מתוך המרחב הביתי הזה, הקטן כאילו, זאת אומרת, גם בתוך המלחמה היא... עושה כאילו עבודות, היא הגיעה גם מעולם של קצת עיתונות ומזכירות של, זאת אומרת, היא הייתה ככה ליד העניינים קצת. ואז פתאום דרך הסיפור לילדים, לילדה שלה שחולה, היא בעצם מתחילה לכתוב תוך כדי המלחמה ב-41 את סיפורה של פיפי לונגסטרום.
כן. ושולחת את זה למול.
כן.
ומצרפת מכתב שהיא מקווה שבעקבות זה לא יגיעו ביקורים מהרווחה.
אבל אולי נחזור אחורה רגע. ונתחיל בילדות של אסטריד עצמה.
שמאוד מזכירה את מה שאנחנו הזכרנו כשדיברנו באמת על הילדות של טובה ינסן. כן. זה שמין ילדות שנתפסת לפחות בחלוף הזמן כאידילית.
היא אבל פחות בוהמיאנית והרבה יותר נוצרית. נכון. זאת אומרת, היא הרבה יותר, יש איזו פרוטסטנטיות כזאת כפרית שוודית.
נכון, אבל כן, אין את הפגניות הפראית הזאת של הטרולים הפינים האלה, אבל אנחנו כן במרחב שיש בו המון טבע והרבה חופש.
כן,
בטח באופן יחסי, נגיד, לכל הוויקטוריאנים החנותים.
ממש.
שדיברנו עליהם, שזה פער אדיר.
יש פה פלייבר, יש פה איזה טעם אחר, שהוא שונה מהעולם האנגלוסקסי, שעד כה בעיקר התמקדנו בו, בטח באמת כאמור מהעולם הוויקטוריאני, אבל גם מהעולם האמריקאי, זאת אומרת, כן. שלל הצורות הפוריטניות שאנחנו מכירים, ופה יש באמת משהו אחר, וזה הולך לכל הספרים, לכל הדמויות כמעט, אלה דמויות אחרות, כאילו קודים אחרים קצת.
כן.
הם כן לפעמים מאוד דתיים, זאת אומרת, הדת, הנצרות,
בפירוש.
נוכחת, זה סוג אחר של נצרות, היא מתבטאת בהרבה זיקה לתנך אגב, לסיפורים, אזכור של משה ושל יוסף.
משהו קראי. זאת אומרת, ההתייחסות כאן היא פחות, אפילו כמעט פחות מוסרית, ויותר נרטיבית.
כן,
זאת אומרת, הסיפורים עצמם,
המיתוסים
של הקודקס היהודו-נוצרי הזה, מאוד מאוד חזקים, וזה גם מתחבר לנו לאלקוט ולמסורת ההלך.
נכון,
זאת אומרת, לראות את הדת כאיזשהו שער להרפתקה.
זה יפה מה שאמרת עכשיו, כי זה מאוד חזק
במדיקן. זאת אומרת, שיש בה גיבורים צעירים, אגב, משה, ומשיגים דברים מדהימים שהמבוגרים... כאילו לא מצליחים לעלות על דעתם, ושיש להם הרבה יותר סוכנות. פה ישו, נגיד, בתור איש צעיר ונועז.
ישו הילד.
כן, ישו הילד. אבל... זה לראות אותם כבשר ודם במידה מסוימת.
ויש עדיין את המרחב הצפוני הזה, הקפוא.
כן.
זאת אומרת, שוב, ספציפית, נגיד, מדיקן, שזה ממש ממש חוזר.
ככה אוהבת אותה.
זה מקסים. זה באמת באמת יפהפה. גם היחסים.
אחד הספרים האהובים עליי שלה. היחסים בין
היחסים
החיות.
בין החיות. ובאופן כללי, יחסים בין אחים מוצגים באופן מאוד מאוד אמין אצלה, מאוד עגול.
כן.
הילדים הם באמת לא טובים רעים, הם מורכבים, הם שובבים, והשובבות שלהם היא לפעמים קשה.
קשה.
יכול להיות ילד קשה. אני חושבת שזה אחד המקומות היחידים שנגיד מתואר את כיף טנטרום. כאילו, ממש,
נחמד,
זה נקרא, by the book.
צודקת.
מדיקן חוטפת את כיף טרנטום.
כן.
בתחילת הספר.
נכון.
ובסוף היא קצת מתבגרת. כאילו, גם רואים את, את ההתבגרות שלה לאורך השנה הזאת, שמתוארת לפחות בספר הראשון. שוב, זה תרגומים של דנה קספי, והם באמת יפהפיים.
נכון.
הציורים הם יפהפיים. ואני כן. חייבת להגיד עוד משהו, שבחוויית, אני לא הכרתי את זה בתור ילדה. זה
באמת?
לא ספר שהכרתי בתור ילדה.
וואי,
לא. את בילבי ואת אמי לקרתי בתור ילדה.
אוקיי, כל כך אהבתי אותו בתור ילדה, והיה תענוג לחזור אליו עכשיו.
כן. אז אני פעם ראשונה נפגשתי איתו כשקרנו אותו לילדים, והם מאוד נבהלו. זאת אומרת, אני חושבת שיותר מספרים אחרים, הרבה יותר מנרניה, שקוראים בדברים כאילו הרבה יותר איומים.
או, יש לי מה להגיד
שבו,
על זה.
הרגע שבו מדיקן, למשל, נופלת מהגג, יש רגע שהיא מנסה לעוף,
כן, כן.
והיא נופלת מהגג וחוטפת זעזוע מוח, זה זעזע אותם. זה פשוט הפחיד אותם בטירוף. ורוח הרפאים גם רדפה אותם. כאילו, וזה פה, אין פה שום על טבעי.
נכון.
כל העל טבעי פה הוא לגמרי
בתודעה.
מקומי, כן. כי הוא רק בתודעה, וזה הרבה יותר מפחיד.
אז אני, אז בדיוק רשמתי לעצמי שאני רוצה לדבר על, אפרופו, הזכרת את נרניה, בדיוק רשמתי לעצמי שאני רוצה לדבר על זה. אחד הדברים שמאוד מייחדים את לינדגרן זה שהיא משחקת עם הרבה מאוד ז'אנרים. כלומר, היא כתבה קרוב ל-30 ספרים,
אחת הסופרות המתורגמות בעולם.
נכון. והיא כתבה בספקטרום מאוד מאוד רחב של יצירות, מחזות וגם קומיקס וסיפורים שהם יותר ריאליסטיים ופחות ריאליסטיים. אז לצד, למשל, אמיל ומדי קן, יש לנו את מיומיו שלי, ויש לנו את אחים לברי, שהם פנטזיה.
ורוניה בת השודד.
ורוניה בת השודד, שהוא יותר רומן היסטורי, שהאלמנטים הפנטסטיים פה הם, הם, הם פחות דומיננטיים, אבל היא משחקת עם הדבר הזה. אבל היא תמיד מאוד מאוד ריאליסטית.
כן.
ואולי המקום שבו הריאליזם הזה הכי בולט לעין, זה במקומות וברגעים שבהם היא עוסקת במוות. באופנים שבעיניי אף אחד לא עשה, בטח לא ככה, בספרות הילדים. ואולי הדוגמה דווקא שאני הבאתי היא מתוך כן ספר מאוד ריאליסטי שלה, שאני מאוד 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 אוהבת, ולא בכדי, כי אני מאוד אוהבת שרלוק הולמס, אז אני אוהבת גם את הטייק שלה עליו.
אני חושבת שהיא נורא אוהבת להודות בהשפעות שלה.
בהשפעות, בטח.
ההשפעות הבינלאומיות.
היא חוגגת אותם.
כן, יש לה דמות של ילד נער בלש, שהוא ממש, הוא מצט, זאת אומרת, הוא נושא עיניו.
להולמס.
אל הולמס, אל פוארו.
כן, הוא מדבר עם הבלשים הגדולים של העבר, מה אתם הייתם עושים. נכון. אז קאלה בלומקוויסט, יחד עם שני חבריו, אנדרש ווולוטה, יש להם איזה מין משחק כזה שמשחקים עם עוד קבוצה של ילדים, שנקרא מלחמת השושנים, ובמקביל הוא מנסה לפתור כל מיני תעלומות. ובספר הראשון בסדרה, הוא פותר שוד תכשיטים, אבל בספר השני, שזה עוד תרגום של מרים שוסטרמן, ווולוטה עדה לרצח. זאת אומרת, היא מגיעה רגע אחרי שרוצחים מישהו, והיא רואה את הפושע הנמלט מזירת הרצח, אבל היא מגלה את הגופה. זה ספר ילדים, כאילו התיאור גם של, של הגופה הוא
ספר
קשה.
ספר נוער.
ספר נוער, כן. זה עוד מנוקד. זאת אומרת, אנחנו מדברים
כן.
על כאילו...
למרות שבמרגנית אני חושבת נקדו... זאת אומרת, הניקוד לדעתי נמשך במרגנית.
היא יחסית יותר מאוחר מהיום.
כן, כן. וטוב שכך, כי כך למדתי איך להגות מילים, נכון?
זה חשוב, זה מאוד חשוב.
חובת שאין את זה יותר.
אז הוולוטה היא ממש בטראומה ממה שהיא ראתה. לא מייפים את זה ולא מרקחים את זה, היא במיטה. ואימא שלה ואבא שלה יושבים לידה כדי שהיא לא תפחד, והיא אומרת, הכל עבוד כעת, לעולם לא יהיה עוד משהו משעשע בעולם. איך משהו יכול להיות משעשע כשאנשים יכולים לעולל דברים קוראים זה לזה? אמנם היא ידעה קודם לכן שדברים כאלה קוראים, אך היא לא ידעה זאת באותו אופן כמו אתה. להעלות על הדעת שאין אנדרש ואין היא הציקו לקלה, ודיברו על רוצחים כאילו זה היה דבר מבדר, כעל בדיחה. לא היה אפשר לעמוד בסבל ולהיזכר בזה כעת. לעולם לא תעשה זאת שוב. אין לומר דברים כאלה ואפילו בבדיחות הדעת, כי אז אולי מזמינים את הגרוע מכל. היא בוכה ותופסת את היד של אימא שלה ואומרת, אימא, אני מרגישה כוז קנה, אמרה והתייבחה. אני מרגישה כמעט בת 15. זה פשוט רגע שובר לב, ויש עוד רבים כאלה, כן. בעיקר אולי באחים לברי. ספר שהיו עליו
ביקורות.
ביקורות קשות, ולא נתנו עוד לילדים לקרוא אותו, כי הוא עוסק כל כולו במוות. זאת אומרת, יש לנו בהתחלה את הגיבור, צימוקי, שהוא ילד שחולה במחלה כרונית, גם כן, פתאום, ולא הולך לעבור פה איזה ריפוי פילאי, סטייל סוד הגן הנעלם, הוא ממש גוסס. ויש לנו את אח שלו, יונתן, שמנסה להציל את חייו, ונהרג תוך כדי, בתאונה, וכמה חודשים אחר כך גם צימוקי מת, והם נפגשים בגן עד, זאת אומרת, במין עולם הבא. כן. כל הספר
גם
בעצם...
גם יומיו שלי יש לו בעצם...
כמה מעגלים, זה נורא יפה. כאילו המעגלים
ברור,
האלה.
כאילו בעצם... יש שם איזו הקבלה שרוב הספרים שלהם באמת ספרים ריאליסטיים, ובוודאי הספרים שפונים לילדים צעירים יותר, הם יותר ככה, השובבות הטבעית, ההרפתקאות הן הרפתקאות מאוד ביתיות.
מאוד.
כמו ליפול מהגג של האסם.
או להכין עוגיות זנגביל, או כן.
דברים מהסוג הזה. או לפגוש רוח רפאים במחסן של השכנים, כאילו, ברמה
האלה. דברים האלה שקורים לכולם.
כן, כן.
רצח, גלבי, תכשיטים.
לא, זה, כי בלונגוויסט הוא בכל זאת שונה. כן. כאילו הוא ז'אנר אחר, והוא גם פונה כן, לקהל כן. מבוגר יותר. אבל באמת בספרים שהם קצת לנוער יותר מבוגר, היא ממש עושה איזו הקבלה בין פנטזיה למוות. זאת אומרת, היא אומרת, העולם הפנטסטי הוא עולם המתים שלנו. לא משנה איך נצבע אותו, כאילו איך נסרטט אותו, אבל בעצם מה שהדמיון האנושי מאפשר לנו הוא התמודדות עם המוות.
כן. וזה כל כך חזק, וגם העלה בי זיכרונות מהפרק שלנו על הסיפור שלנו נגמר, כמובן, כן. שגם שם יש את ההתייחסות, גם המעגלים האלה של הפנטזיה, וגם כן. איך מגיעים אליהם, מתי מגיעים אליהם, היחס באמת בין המוות ובין הדמיון. יש כאן גם את התפיסה הנוצרית שדיברנו עליה, של מה קורה בעצם בחיים של אחר המוות, שהם כן. חיים... קסומים, כן? אבל זה הזכיר לי את נרניה במובן הזה שבאחים לברי, המוות הראשון הוא איזשהו תווך, איזשהו עולם ביניים. זאת אומרת, הם מתים, הם מגיעים לאיזשהו מרחב פנטסטי, ואז הם עוברים ממנו למרחב עוד
נוסף,
יותר פנטסטי.
כן.
נוסף, כאילו כמו
כן.
נרניה האמיתית.
כן.
אבל האופנים שבהם היא מתייחסת לזה, זאת אומרת, אם אצל סי.אס. לואיס המוות הוא מטאפורה, אז אצלה הוא קונקרטי. זאת אומרת, זה לא דימויים, לא מגלים רק בסוף הספר, שבעצם תאונת הדרכים הייתה אמיתית, וכולם מתו ונמצאים בגן עדן. זאת נקודת המוצא, ומכאן ואילך הכל מתחיל. ויש בזה גם משהו נורא מנחם, המחשבה על זה שיש אחרי החיים האלה, עוד הרפתקאות. זאת אומרת, זה לא איזה גן עדן, שמלאכים יושבים בו ומנגנים בנבל, אלא שם יכולים לקרות הקסמים האמיתיים, שם יכולים להיות הרפתקאות האמיתיות בעצם.
כן. זה מעניין. כן, לא, אישה... אז רגע, נחזור שנייה, התחלנו בילדות המקדמת, הילדות הכפרית הזאת. היו לה עוד שלושה אחים, וההורים שלה, וזה עוד משהו מעניין שקורה בספרים, שאין פה הרבה יחסית הורים מתים. להפך, יש הרבה הורים נוכחים.
חוץ מאצל בילבי, ונרחיב על זה שם.
כן, על בילבי אנחנו נדבר על זה בנפרד, אבל רגע, אני מדבר דווקא על ההורים הנמצאים. ההורים של תומי ואניקה, ועל ההורים של אמיל, וההורים של מדיקן ואחותה,
וגם
ההורים
של... כן, שלכולם משורים,
יש
הורים טובים יותר, הורים טובים פחות.
נכון, לחלק יש יותר כסף, לחלק יש פחות, אבל המשפחות הן משפחות שלמות,
מתפקדות. כן.
אין פה איזה יקום...
איזה הקלה.
שכאילו, באמת דווקא בפנטזיה יש הרבה יותר טרגיות ועולמות.
כי ההרפתקאות שם הן יותר מוקצנות ולא ריאליסטיות, ולכן את לא יכולה. להיות מוגנת.
כן.
וגם אם יש הורים, נגיד במיומיו שלי, שהגיבור הוא ילד שהוא
אומנה.
ילד אומנה, וזה משהו שאולי נדבר עליו מאיפה הוא בא עוד מעט, והוא מוצא סוף סוף את אבא האמיתי שלו, שמאוד מאוד אוהב אותו, כן? אז למרות שיש לנו משפחה לכאורה לא שלמה, ולוקח לו הרבה זמן למצוא את האבא האמיתי, אבל האהבה בין ההורה והילד היא לא מעורערת.
נכון.
זאת אומרת, גם כשיש לנו הורים נעדרים או חלקיים, זה לא ההורים המזניחים, המפקירים, זה לא רועל דל עם המבוגרים המפלצים שלו, ממש תמונת מראה והרבה דברים.
ממש, וזה מרגיש שזה מאוד קשור לאישיות שלה ולמישהי ולאיזה אימא היא הייתה.
ולאיזה אימא הייתה לה.
נכון. הסיפורים שקשורים במשפחה שלה באמת מעידים על איזושהי הורות שמצד אחד בהחלט מכילה, אבל גם נותנת המון חופש.
כן.
וגם יש באמת כנראה משהו בילדות השוודית או הצפונית הזאת שהיא באמת קרובה לטבע כבר מה שהזכרנו, וגם מאפשרת איזה חוט ארוך של חופש. החוט הארוך הזה אבל גם הוביל אותה למקומות, כנראה הייתה ילדה באמת של מוסכמות והחוקים הכלליים היו משהו שהיא התגרה והתגרו אותה, ואז היא מצאה את עצמה בעצם ברומן, בגיל 16 הלכה לעבוד בעיתון מקומי. באזור של הכפר שלה.
שאת אומרת רומן.
רגע, אז הבוס שלה, שהיה בן 50 נשוי עם ילדים, שהיום לא היינו מתייחסים לזה כאל רומן, היינו כנראה קוראים לזה בשמות
יחסי
אחרים.
יחסי מרות, שלא לומר.
יחסי מרות בהחלט, אבל יש משהו, לא אני חייבת בליל. לומר על אסטריד, שככה, לא יודעת, היא לא, אני חושבת, ראתה בעצמה קורבן, או מצווה את עצמה, או סיפרה את עצמה ככה.
כן.
היא, אני חושבת,
כן, לא מקבלים את הרושם
מאוד,
הזה
מהרפלקסיות
שלה
נכון,
על הרקע
אני,
הזה.
שמעתי איזה רעיון עם, עם הנין שלה, והיה איזה דיון באמת, כי אחר כך גם התחתנה עם הבוס הבא שלה.
שגם היה מבוגר ממנה, אבל מבוגר לא ממנה, עד כדי ממנה, כך.
נכון. זה כבר היה בהחלט רומן יותר שוויוני, אבל אני חושבת, והיה זה מין שאלה, אז רגע, מה, היא הייתה איזה מין יפהפייה, כותלת בוסים, כזו? והוא אמר, לא, דווקא, כאילו היא נחשבה שיש לה אישיות מאוד מגנטית, אבל היא לא נחשבה יפה במיוחד, ודווקא היה משהו כנראה ביחסים עם הבוס הזה, שאולי גם בתור נערה מתבגרת, היא הייתה, קיבלה ממנו איזה אישושים, או, או זה ענה לה גם על זה משהו.
אבל היא עדיין ללא ספק הייתה מאוד מאוד תמימה,
מאוד צעירה,
כי היא נכנסה להיריון.
ובתקופה הזאת אנחנו מדברים על, על חיים נוצריים מאוד,
בואי,
אדוקים
גם היום
מאוד.
בחורה בת 16 שנכנסת להיריון.
הייתה בת 18 כבר
אוקיי,
אז, אבל כן.
כן, אבל רומן שנמשך כן. מאז שהייתה בת 16, עם גבר שמבוגר מן הפי 2, והוא הבוס שלה, לא היה עובר...
שערוריה בכל קנה מידה.
טוב גם היום.
כן. ואז... הבוס התגרש מאשתו ורצה והציע לה נישואים, והיא סרבה. היא סרבה,
היא
עדיפה, היא לא אהבה אותו, ואבא שלה, אפרופו סוג החינוך, אמר, מספיק שהייתה תאונה אחת. כאילו, נסתפק בזה, מה שנקרא.
רשות כזאת תשובה מהממת.
One accident is enough.
מעולה.
ואז היא בעצם מסרה את הילד הזה לאומנה בקופנהגן, כי רק שם בדנמרק, אפשר היה ללדת בלי להגיד את שם האב.
זאת אומרת, היא נסעה לשם כדי...
כן,
היא קודם כל עברה
את
ההיריון
בסטוקהולם, ואז נסעה ללדת בדנמרק. תחשבו גם על איזה בדידות והתמודדות בגיל כל כך צעיר. והיא נקראה מהילד הזה, זאת אומרת, זה אחד הדברים שמלווים אותנו ביחס אליה, הבנים, הבנים העצובים, הבודדים, לעומת הילדות החזקות, וזה איזה ניגוד שעובר ברוב הספרים שלה.
נכון.
זה מאוד עצוב, והיא מאוד ביקטה את המסירה הזאת שלו לאומנה, והיא הצליחה להחזיר אותו אליה, אחרי שהיא, כאילו...
היא התחתנה.
כן, אבל זה התנאי שלה.
כן.
זה התנאי שלה לחתונה, שהיא תחזיר אליה את הבן שלה.
וגם...
וקודם, רק אני אסיים את האנקדוטה על האבא שלה, אם האומנה של הילד, כשהוא היה בן 4, היה חלתה, אז היא שלחה אותו בעצם לחווה של ההורים שלה, ואז אבא שלה לקח אותם מהתחנת הרכבת, עשה סיבוב בעיירה, ואמר, בואו, נוציא את כל הרכילות עכשיו, ונמצא אותה.
נתלוש את הפלסטר.
ונתמודד.
אני אוהבת את האבא.
ואני גם, ממש.
אבל אני חושבת שגם כדאי רק להזכיר, לפני שאנחנו נפרדות מהביוגרפיה של לינדגרן, זה ש... זה לא רק היה עניין של בושה, כי אני אמרה, אני זוכרת את הזעזוע של אמי מנשים שילדו ילדים מחוץ לנישואים, אבל אז גם אני עשיתי זאת וחשבתי שזה יהרוג את הוריי. אז היה כאן אלמנט של בושה, וכמובן מול החברה מאוד נוצרית ושמרנית, אבל גם היה עניין של כסף. לא היה לה כסף לפרנס את עצמה ואת לארס.
והיא חסכה.
והיא חסכה כדי שהיא תוכל... גם לשלם למשפחת האומנה, ואחר כך כדי שהיא תוכל להחזיר אותו אליה, ורק כשהיא התחתנה וזה היה אפשרי, היא החזירה אותו. והבת שלה סיפרה, הבת שלה,
קורין,
קורין כן. מזאת שבעצם הביאה אלינו את בילבי, סיפרה אחרי שנים, שלא היה שום הבדל ביחס שבו היא נקטה. מולה ומולה, אז כאילו היא לא ניסתה לפצות אותו על השנים האלה באיזה אובר טיפול או טיפוח, היא התייחסה לשני הילדים, אותו דבר היא רצתה לייצר תחושה נורמלית ככל האפשר בבית.
הוא מת מאוד צעיר. אבל
הוא מת מאוד צעיר מסיבוכים של אלכוהוליזם. הוא מת הרבה לפניה, וזה לא ספק הייתה מערכת יחסים שגם אם היא ניסתה לייצר את השוויון הזה ולהתנהג עם שני ילדים אותו דבר, ובזיכרונות של הבת ושל הנכדים, היא הייתה כנראה סבתא ממש ממש חמודה ומגניבה, ומלאת שמחת חיים, אבל אפשר לראות את, כמו שאמרת, את ה... את הילדים הקטנים והבודדים האלה, בהרבה מהספרים שלה.
בנימה העצובה הזו נאלץ להיפרד ממנה.
רק כדי לשמוח בפעם הבאה, כשאני אהיה עם מלכת האליצות, הבלתי מעוררת.
נדבר עליה.
כן.
אז תודה נועם מנהי.
תודה יאללה טריאסט.
תודה לנועם סיני, שהיה הטכנאי שלנו היום, ונתראה בשלל יישום הדסקטים. ובשבוע הבא, ביי ביי.